מפלגת הליכוד הוקמה ב-1973 כרשימה שאיחדה מספר מפלגות ימין. בראש המפלגה עמד מי שכבר אז נחשב לאופוזיציונר המיתולוגי של דוד בן גוריון, מנחם בגין, ראש תנועת חירות. לקראת הבחירות לכנסת השמינית יזם אריאל שרון, אז אלוף במילואים שסיים את שירותו בצהל, את איחודן של המפלגות גחל, הרשימה הממלכתית, המרכז החופשי והתנועה למען ארץ ישראל השלמה, לרשימה אחת מאוחדת בשם הליכוד. 4 שנים אחרי האיחוד, הפכה הליכוד למפלגת השלטון. ראש הממשלה בגין הפתיע כשיצר תקדים היסטורי והוביל להסכם השלום הראשון של ישראל עם מדינה ערבית. ב-1979 נחתם בבית הלבן הסכם השלום עם מצרים, שבמסגרתו הסכימה ישראל לפנות את כל חצי האי סיני, שאותו כבשה במלחמת ששת הימים, ולפרק את היישובים שבנתה בו. ב-1981 ניצחה הליכוד שוב את הבחירות והביאה למלחמת הברירה הראשונה בתולדותיה. מלחמת לבנון, 1982. מטרתה הייתה להרחיק את ארגוני הטרור הפלסטיני מלבנון, בראשם אשף בהנהגת יאסר ערפאת, ובכך להבטיח את ביטחון יישובי הצפון. הלחימה בלבנון הסתבכה והובילה את ישראל למה שכונה הבוץ הלבנוני עד שנת 2000, אז הוחזרו אחרוני כוחות צהל לשטח ישראל. לאחר פרישת בגין, הובילו את הליכוד רק עוד 3 מנהיגים. יצחק שמיר, אריאל שרון ובנימין נתניהו. יצחק שמיר ייצג את ישראל בוועידת השלום ההיסטורית בין ישראל לשכנותיה שהתקיימה במדריד ב-1991. אריאל שרון יצר תקדים מפתיע כאשר פינה את רצועת עזה ביציאה חד צדדית ללא הסכם עם הצד השני בתוכנית ההתנתקות שיצאה לפועל בקיץ 2005. ומנהיג הליכוד הנוכחי, בנימין נתניהו, נבחר לראשונה לראשות הממשלה ב-1996 כחצי שנה לאחר רצח רבין. נתניהו ניצח בבחירות האישיות לראשות הממשלה בפער של כחצי אחוז את שמעון פרס. אחרי שביסס את עצמו כמתנגד נחרץ להסכמי אוסלו, שעליהם חתמה ממשלת רבין, נתניהו נאלץ לאמץ את המתווה שלהם ולהמשיך ולקדם אותו בהסכמים חדשים דוגמת הסכם חברון מול הרשות הפלסטינית ויאסר ערפאת שהנהיג אותה. מפלגות הימין שזעמו על כך הפילו את ממשלת נתניהו, והליכוד הפסידה את השלטון למפלגת העבודה בראשותו של אהוד ברק. נתניהו חזר לשלטון בבחירות 2009, ומאז הוא מכהן כראש ממשלת ישראל. במהלך השנים האלו הפכה הליכוד למפלגת שלטון יציבה, כשאף יריב לא מצליח לתת פייט משמעותי לנתניהו במערכות הבחירות. במהלך העשור של נתניהו בשלטון, הוא מייצב את עצמו כשומר ביטחון ישראל, לפי הגדרתו. בעוד המסע והמתן עם הפלסטינים למעשה הוקפה, עמלה ישראל על פעולות ביטחוניות כדי לשמור על ביטחונה, להדוף מתקפות ולקיים מאזן אימה מול התארגנויות טרור בגדה המערבית ומול טרור וירי טילים מעזה לשטחה של ישראל. מבצעי עמוד ענן וצוק איתן הם דוגמה ללחימה זו. מבחינה מדינית, משקיע נתניהו בקשרים עם מדינות רבות ברחבי העולם. לא רק במערב, אלא גם באפריקה ובאסיה. בניית הגדר בגבול עם מצרים נועדה לעצור את שטף המסתננים שהגיע משם. לאחר המחאה החברתית ב-2011, נתניהו שם דגש על עשייה כלכלית חברתית. הוא שאף להוריד את יוקר המחיה במדינה ואת מחירי הדירות המאמירים שהוכפלו תוך כעשור. המינוי של משה כחלון לשר האוצר בקדנציה הנוכחית נועד ליישם מטרה זו. ממשלת הליכוד מתגאה כיום בצמצום פערי אי השוויון בחברה, בהוזלות של חלק מהמוצרים במשק, עם דגש על רפורמת הסלולר שהביאה לצניחת המחיר הממוצע של מנוי חודשי. ממשלת הליכוד מתגאה גם בירידת האבטלה לרמה נמוכה מאוד ובעצירת מחירי הדיור, בין השאר בזכות תוכנית מחיר למשתכן שמסבסדת דירות לזוגות צעירים. הממשלה גם התגאה בהישגים בתחום התחבורה בהובלת השר ישראל כץ. במהלך כהונתו הארוכה של כץ בתפקיד, הוא יזם סלילת כבישים רבים והזניק פרויקטים של תחבורה ציבורית, דוגמת הרכבת הישירה מירושלים לתל אביב והרכבת התחתית בתל אביב שנמצאת כיום בתהליך בנייה. ההסתבכות המשפטית של נתניהו הפכה אותו למנהיג שנוי במחלוקת עוד יותר, כאשר הוא מואשם לא רק בחשדות לפלילים, אלא גם בשיסוי חלקים שונים בחברה, ליבוי מחלוקות ודלגיטימציה למערכות החוק, המשפט והתקשורת. במערכת הבחירות הקרובה יילחם על חייו הפוליטיים, כאשר 3 אישומי שוחד וקבלת טובות הנאה עומדים נגדו, והוא מחכה להחלטת היועץ המשפטי לממשלה אם לקבל את המלצת המשטרה ולהעמידו לדין. נתניהו מתנגד לפרסום החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניינו, בטענה שפרסום זה יכול להביא להשפעה על מערכת הבחירות.